אלה באמת מסקנות מעשיות, ואני מקווה שנצליח להסביר איך הדברים האלה הם מעשיים. ואני רוצה להדגיש שהם מעשיים לא רק בחיים האישיים, ולא רק בזמנים מסוימים בחיים, אלא הם מעשיים לכל המבנה האנושי, בין הציבורי, בין האישי, אם מדובר בהחלטה עם מי להתחתן, אם מדובר במצב של אחרי הנישואין, כל הדברים האלה נוגעים למבנה היסודי של חיי האדם, ואנחנו ננסה לראות את זה. טוב, אז לכן לקחתי את הלוח, כי אני רוצה שהדברים יהיו יותר בהירים. אנחנו נתחיל לפי הסדר, במה שלמדנו. להזכירכם, עברנו לפי הפסוק בפרשת בראשית, שכשהקדוש ברוך הוא בורא את האדם, כתוב, ויפח באפיו נשמת חיים, והיא האדם לנפש חיה. נשמת חיים, התוכן הרוחני של האדם, מזה מתחיל כל חיי האדם. אז קודם כל, כשבא אלינו בן אדם, הוא צריך לשאול את עצמו, אם אין ברירה, אנחנו נשאל אותו, אבל הוא צריך לשאול את עצמו, א', מהן השאיפות שלו בחיים? שלב ראשון, שאיפות. מה פירוש שאיפות? יבוא בן אדם ויגיד, יש לי שאיפות בחיים, אני רוצה להיות ראש ממשלה. רגע, קודם כל לא מגיעים בבת אחת להיות ראש ממשלה. אבל חוץ מזה, למה אתה רוצה להיות ראש ממשלה? אני רוצה שיכבדו אותי, אני רוצה לעשות שינויים, אני רוצה... עזוב, לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על ויפח באפיו נשמת חיים. אנחנו מדברים, נלך קצת יותר אחורה, על בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. העולם נברא כדי לקדש את שם השם. העולם נברא כדי לבטא את כבוד השם. לא רק העולם נברא כך, האדם נברא כך. לא רק האדם, אדם הראשון נברא כך, אלא אתה נבראת בשביל זה. ואם אתה מכיר בזה, ואם אתה בונה את החיים שלך על פי זה, יש לך את הבסיס, את היסוד הראשון לחיים מוצלחים. אם אתה לא בונה על פי זה, זה ישתקף בכל החיים שלך, ותהיינה לזה תוצאות אחר כך לא כל כך פשוטות. מה אני מתכוון? כך דבר פשוט. בא בן אדם, כך שלב ראשון, והוא רוצה להיפגש עם בחורה כדי להקים חיי משפחה. מה הוא מחפש? אז הוא אומר, תראה, אני רוצה בחורה טובה ונחמדה, ושיהיה נעים לי איתה, ושתהיה אמא טובה לילדים, ו... רגע, אבל בשביל מה אתם מקיימים משפחה? אני רוצה שיהיה לי נחמד. ומה יקרה אם בעוד כמה שנים, או בעוד שנה, שנתיים, אחרי שתתחנו, חס וחלילה, אשתך תהיה חולה, ולא יהיה לך נחמד. אפילו היא לא תהיה חולה, אתה תגיע הביתה, תמצא בית מלא ילדים, האישה עייפה, הילדים מרעישים. מה אתה עושה אז? תתגרש? זה משקף את כל המציאות של חיי האדם. מה אני מחפש? מה השאיפות שלי? שאלה יותר פשוטה. בא בן אדם, אומר לי, תשמע, הבחורה הזאת, משהו מדהים. מה זה משהו מדהים? היא נחמדה וטובה וחייכנית, ואני מרגיש כל כך טוב איתה, חוץ מזה יפהפייה ונעים לי להסתכל עליה. ומה מבחינה מוסרית? מה? מוסר? מי דיבר מוסר? מה מבחינת שמירת מצוות? טוב, תראה, לא כל כך נוח לה להקפיד במצוות וכל מיני דברים. מה בכלל היא מחפשת? היא רוצה שיהיו לה חיים טובים ברמה כלכלית. ואם אתה לא תעמוד ברמה כלכלית, אז מה יקרה? יבוא ויציעו לך שאתה תהיה עכשיו או מעכשיו, אתה תמלא תפקיד ביטחוני חשוב. מה הייתי שאל אותך? תבוא הביתה, תגיד, תשמעי, אשתי, הציעו לי תפקיד שבו אני אעזור לעם ישראל בדברים מאוד מאוד חשובים. כמה מסכורת אתה תקבל? מה? האם אתה תגיע הביתה, נכון, כן, יש קצינים, אנשי ביטחון שבקושי רואים את המשפחה. לא, זה בעיה אמיתית שצריך לטפל בה, כי אבא כן צריך להיות אבא לילדים ובעל לאשתו, אבל גם יש ערך מאוד חשוב של התפקיד הביטחוני. אז מה עושים? אבל השאלה היא עם מי אנחנו מדברים, אם יש לה את השאיפות האלה. איך תמצא אישה עם שאיפות כאלה? יש לזה תנאי אחד בסיסי פשוט, שקודם כל אתה תהיה עם שאיפות כאלה. בא בן אדם ויש לו הזדמנות להרוויח כסף בצורה לא הכי ישרה. מה הוא עושה? ומה זה תלוי? תלוי מה הוא מחפש בחיים. אם הוא מחפש את הכסף, או שחשוב לו לעבוד את הקדוש ברוך הוא. חשוב לו להיות ישר, להיות אמיתי. דבר הרבה יותר קטן, הרבה יותר פשוט. באים לבן אדם, מציעים לו עבודה בהייטק, משהו נפלא. משכורת, רצינות, הוא רק צריך לוותר על דבר אחד קטן. אין לו זמן ללמוד תורה. אין, מה אפשר לעשות? הוא צריך לקום מאוחר בבוקר, חוזר מאוחר בערב, מספיק איכשהו לאכול ארוחת ערב, לנשיק את הילדים לילה טוב, והולך לישון כדי לקום למחרת. הזכרתי כמה פעמים, כתוב בשולחן ערוך שיהודי חייב לקבוע עתים לתורה כל יום. אין פטור מזה. אבל לא שאין פטור מזה מבחינה הלכתית, אין יהודי כזה. טוב, הוא יהודי, סגולת ישראל, ברוך השם, אנחנו אוהבים אותו ואנחנו מרחמים עליו, כי הוא לא בונה את החיים שלו בצורה נורמלית. אתם יודעים שהיו לפני כמה דורות, היה מצב באמריקה, הגיעו יהודים מאירופה לאמריקה, ומגלים באמריקה, היום זה לא כך, אבל אז זה היה כך, שאין עבודה בלי חילול שבת. כל בית חרושת, כל מקום עבודה שאתה הולך, שישה ימים בשבוע וחופשה ביום ראשון של הגויים, כן, שאצל הגויים זה היום שם, זה יום החופש. לא מצאו עבודה? מה עשו? חלק ויתרו. ויתרו, חיללו שבת, וחלק אמרו לא, אנחנו נלך ונמכור סחורות מדלת לדלת, נחטט את הרגליים, חלק מהזמן לא תהיה לנו הכנסות, אבל אנחנו לא מבטרים על שמירת שבת. זה כל ההבדל, מה השאיפות בחיים, וזה יום יום ישנה. האם אתה עושה מאמץ כדי לקום במניין, למניין? האם כשאתה רואה שאתה עייף בזמן התפילה, אתה תוריד משהו אחר כדי להתרכז בתפילה? להתרכז בשיעור התורני שיש לך? האם אתה תעשה טובה למישהו אחר? האם תלך לגור במקום שהוא לא כל כך נוח, אבל אתה עוזר שם לעם ישראל? האם אתה תיקח זמן כדי להשתתף בהפגנה או באיזשהו עניין כלל לאומי? או לא, מה שחשוב לי זה המשכורת שלי, זה ההנאות שלי. זה הדבר הראשון שבונה את חיי האדם. את חיי האדם בזמן החלטות, עם מי אתה מתחתן, מה המטרות, חיי האדם בתוך חיי הנישואין, חיי האדם מבחינה חברתית. יש לנו חברה של יהודים שאלה שאיפות החיים שלהם, זה משנה את כל המציאות החברתית ובסוף את כל המציאות הלאומית. זה הדבר הראשון, זה הבסיס של הכל. מהן השאיפות? שאיפות לעשות את רצון השם בעולם, לעשות טוב, התעלות רוחנית, זה א'. כמובן, א' צריך להמשיך הלאה, לקיום. ב' זה הקיום המעשי, המציאותי של תורה ומצוות. זה הזכרתי כבר. אתה קובע עתים לטובה, אתה קשור לטובה, אתה לומד טובה. כן, יש יהודים נחמדים מאוד שלומדים אצלנו במכון מאיר, אפילו כמה שנים, ואז הולכים יפה מאוד. למדנו מאז והלאה, כל קשר בינם לבין הטובה הוא מקרי. לא קובעים טובה, לא קובעים עתים לטובה. קשר לתלמידי חכמים, לאביבה של טובה. זה דבר שבונה. אתם הולכים לגור באיזה מקום, מציאות חברתית, האם יש רב שם? האם יש קהילה מסביב לרב שהיא שואלת את הרב שאלות, שהיא מונחית על ידי הרב, שיש אביבה של שיעורי טובה? אפשר לבחון קהילה בדברים האלה, קהילה בעיר, יישוב. היינו פעם, נזכיר, כי זה דבר של שבח, היינו פעם במכון מאיר, עשינו שבת לפני כמה שנים, ביישוב מאוד נחמד בשם טל מנשה. אחד הדברים שהכי התפעלתי מהיישוב, זה היה בשבת, תפילת שבת, בבוקר, קריאת התורה, מעלים את הרב לתורה, הרב קם לעלות לתורה, כל הקהילה, כל בית הכנסת עומד על הרגליים. הרב עומד, מברך, כל בית הכנסת עומד על הרגליים. והיו שם אנשים פשוטים, והיו שם רבנים בתוך הקהילה. אבל זה רב הקהילה, כולם עומדים על הרגליים. זה רק סימן למה שקורה. מנהיגות רוחנית, קשר לתורה, ממילא לומדים תורה, מחנכים את הילדים לתורה. זה משפיע. ומה אישה עושה? גם צריכה ללמוד תורה. מה? אומרים, אישה לא חייבת במצוות תלמוד תורה. אישה חייבת ללמוד. מצוות תלמוד תורה של גבר אין לה. יש פה הבדל מבחינה הלכתית, מבחינת הגדרים של ההלכה. אבל אישה לא חייבת ללמוד הלכה, ודאי שהיא חייבת. אישה חייבת ללמוד דברי אמונה. היא חייבת להבין את יסודות, היהדות. והיא צריכה להיות מוכנה לתת גיבוי חזק מאוד לזה שבעלה ילמד תורה והילדים שלה ילמדו תורה. הילד בא הביתה, איזה יופי, מה שלמדת, איזה זכות שאתה לומד תורה. זה גישה, זה כיוון. אתם יודעים איך היו לוקחים, גם היום לפעמים, ויש מקומות שעושים את זה. המסורת בעם ישראל, ילד בגיל 3 מתחיל ללמוד. מה זה גיל 3? גן. לומד א' ב', מה היו עושים? היו לוקחים אותו יום ראשון, היה טקס שלם, יום הראשון של הלימודים, האבא עוטף את הילד בתלית, תלית של האבא, כן? לוקח אותו, מראים לו לוח עם אותיות א' ב', מתחילים להגיד, זה א', ילד, תגיד א', כן? ילד קטן בגיל 3, מטפטפים לו מלמעלה דבש, ממתקים. התורה מתוקה. כך מחנכים ילד. ומתחילים כך וממשיכים כך. קיום מצוות. מצוות מקיימים באהבה. ומצוות מקיימים. לא, זה ככה, קשה לי, לא נוח לי. כל אדם מישראל צריך רב שיפסוק לו הלכות, רב שהוא יכול לגשת אליו, לשאול אותו שאלות. כל ספק הולכים ושואלים את הרב. לא, אולי נקל, אולי נחמיר, אולי ככה, אולי אחרת. אתה הולך לבחור אישה, תנאי יסודי לבניית בית בעם ישראל, שהאישה רוצה לקיים את כל ההלכות, בלי חוכמות, בלי אולי, האם, ככה. מה שאנחנו לא יודעים, אנחנו הולכים לשאול את הרב. מה שהרב אומר, עושים. לא, לפעמים יש שאלות, זה קשה לי, אני חוזר לרב. אני אומר לרב, קשה לי, מה אני עושה? מה מותר לשאול? טוב לשאול, רצוי לשאול. אבל זה הבסיס. הלוואי שמבחינה חברתית היינו יכולים לשמוע על המצוות, אבל אנחנו יכולים ליצור גם חברה כזאת. ויש חברות כאלה. מי שלא היה אף פעם ביישוב תורני, אני ממליץ לו ללכת ולעבור את החוויה הזאת, של ללכת ולהיות ביישוב, שכל דבר ביישוב עובד על פי ההלכה. אין דבר כזה. שמישהו לא הולך לפי מה שהרב פוסק. זה מציאות, זה נורמליות. כך חיים. אז כל הדברים האלה הם הנשמה של אדם מישראל. הם הנשמה של הבית, הנשמה של המשפחה, הנשמה של חיי הנישואין, וכשזה הבסיס לחיי הנישואין, כל מה שבא אחר כך הוא הרבה הרבה יותר קל וטבעי ונורמלי וזורם, ויש עבודה לעשות. אז זה שני השלבים הראשונים. והיא האדם לנפש חיה, אמרנו מתוך כך הדעה והדיבור. כן? מה זה הדעה והדיבור? קודם כל, שכל. שכל זה היסוד של האדם. טוב, שכל זה היסוד של האדם, אז מה עושים? מה זה קשור? עבוד, איך זה קשור? את השכל אנחנו צריכים ראשית כדי להבין איפה אנחנו עומדים? מי אנחנו? מה חיינו? אדם בא ואומר, טוב, ישבתי, למדתי תורה, אבל עכשיו יש בחדשות כך וכך. ואז הוא נסחף ברגשות שלו, בדעות של הציבור מסביב, בדמיונות. לא רבותיי. גם בעבודה. אדם צריך לבחור מקצוע, זה הולך על פי שכל, לא על פי רגשות בלבד. אדם צריך לבחור אישה. אז אנחנו מתחילים, כמו שאנחנו מדברים כל הזמן, כן, מה זה לחפש את השאיפות? אדם יגיד, אני נסחפתי, התאהבתי באישה הזאת. לא יודע אם יצא לי לספר לכם, פעם היה זוג שרציתי לעזור להם. לצערי, היו להם בעיות בחיי הנישואין, כל הזמן משברים ולהתגרש, לא להתגרש, התלבטויות מאוד מאוד קשות. אז יום אחד שאלתי את האישה, תגידי, איך התחתנתם? כלומר, יש כאלה משברים, מה חשבת, למה החלטת להתחתן עם היהודי הזה? אז היא אומרת לי, תראה, אני אספר לך את הסיפור. אני הייתי בחורה שרציתי להתארח במשפחות תורניות. שבת אחת הזמינו אותי לאירוח, יחד עם חברה. ובעלי, שלא הכרתי אותו עדיין, היה גם כן מוזמן. אני מסתכלת מעבר לשולחן, רואה את הבחור הזה. כשיצאנו מהסעודה, אמרתי לחברה שלי, עם הבחור הזה אני מתחתנת. איך קוראים לזה?
אהבה.
אהבה במבט ראשון. אתם שומעים מה התוצאות. כן? בחורה מאוד טובה, אישה מאוד טובה, הוא איש מאוד טוב. אבל אהבה במבט ראשון זה צרות ויסורים במבט שני ושלישי, והלוואי שיפתרו את זה שזה לא יימשך עד 120. זה להתחתן בלי שכל. כשעובדים בשכל, בודקים קודם את השאיפות, את הצדדים המשותפים, אחר כך מתחילים לבדוק גם את סגנון החיים, ואז בודקים גם את הרגשות. כן, נגיע עוד לרגש. חשוב מאוד. אבל באדם בודק את זה. הוא מברר מבחינה שכלית. כמו שעם ישראל צריך לברר מבחינה שכלית איפה הוא עומד. למה יש עכשיו ועדת חקירה? מה החשד? חשד פשוט. פשוט. לא נעים, כן? לא יודע מה. יש באמת. קרה, לא קרה. מה החשד? חשד שניהלו מלחמה של עם ישראל, לא בצורה שכלית. זה נמשך לפה, זה עשה חשבונות של פרסומת, של פרסטיג'ה, זה עשה חשבונות פוליטיים, זה אולי סתם לא הבין, לא חשב, לא היה מספיק חכם ומומחה כדי לנהל את המלחמה. בודקים, או שכן, או שלא, או שבן אדם כן היה בסדר, או שלא היה בסדר. אבל למה בודקים? כי מלחמה צריך לנהל בשכל. ממשלה צריך לנהל בשכל. גם בית צריך לנהל בשכל. יש בתים שמתמוטטים, כי בן אדם מוציא כסף. הילדים שלי צריכים את זה, ואני צריך את זה, ומוציאים כסף ועוד כסף ועוד כסף. פתאום יש חוב בבנק. מה עושים? לוקחים הלוואה. איפה השכל? הלך לישון. לוקחים הלוואה, משלמים ריבית, לוקחים עוד הלוואות ועוד הלוואות, בסוף צריך לבוא איזשהו ארגון, כמו פעמונים שתבוא עליהם ברכה, להציל את המשפחה הזאת מכל הבוט שהם נכנסו אליהם. רבותיי, בלי שכל העולם מתמוטט. כן, היום מאוד אופייני לדבר על רגשות ורגשות, ואנחנו מדברים על רגשות, אבל אתם יודעים מה קורה כש... מדברים רק על רגשות. פשוט מזניחים את השכל. אז בין אם מדובר בהחלטה עם מי להתחתן, בין אם מדובר בבניית החיים, בין אם מדובר בחיי החברה, אנחנו צריכים לבנות את כל המערכת השכלית. וכך גם בדברים אחרים, בעבודה, מה לעבוד, איך לעבוד. אדם חייב לעבוד. אומרים חז"ל, כל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בטלה וגוררת, מושכת איתה עוון, חטאים. כן, אנחנו לא בעד זה שבן אדם יגיד, טוב, יש לי שאיפות, יש לי תורה ומצוות, אני מתיישב, אני אלמד תורה, איך אמר פעם מישהו, כן, נקנה כרטיס פייס, נלמד תורה, והקדוש ברוך הוא יעזור. זה אסור לעשות. אבל באותה מידה, אסור לבן אדם ללכת ולהיכנס לעבודה כשהוא לא יודע על מה הוא מדבר, כשהוא לא יודע אם היא מתאימה לו או לא. הוא חושב שזה מתאים. למה? פעם ראיתי בן אדם שנראה ככה, זה נראה לי יפה ומושך. כולם מספרים שזה עבודה מעניינת. מה זה כולם מספרים? בדקת את ההתאמה שלך? בדקת שאתה יכול להצליח בעבודה? יש היום בדיקות מקצועיות לדברים האלה. אבחון מקצועי, אפשר לעזור, אפשר לעשות כל מיני דברים בתחום הזה. כל הדברים האלה הם יסודות לבניין מציאות של חיים. טוב, הגענו סוף סוף לרגש. כן? זה כל דבר במקומו. מה אמרנו לגבי רגשות? אמרנו שכולם מדברים על הרגש ומזניחים את הרגש. נותנים לרגש לגדול פרא במקום לטפל בו. רגש צריך עבודה. בלי עבודה, בלי תיקון, הרגש הוא לא רגש אמיתי. סתם, נדמה לך שזה אמיתי. נדמה לך שאתה מתנהג בצורה טבעית, אתה אומר, זה אני, זה לא אתה. זה תוצאה של חוויות הילדות, זה תוצאה של השפעה חברתית, זה תוצאה של מי שדרך לך על הרגל הבוקר, בטעות. וזה תוצאה של כל הפרסומת וכל אלה שמנסים להשפיע עליך, זה לא רגש שלך. כרגע זה שלך. אתה רוצה לחיות חיים אמיתיים, אתה צריך להיות אחראי על הרגש. אתה צריך לבנות אותו. זה נכון כלפי פנים וזה נכון כלפי חוץ. זה נכון כלפי פנים, קודם כל, שאתה צריך להכיר מי אתה באמת. אם אתה לא תבנה את הרגשות, אתה לא ישר כלפי הקדוש ברוך הוא, אתה לא ישר כלפי עצמך, אתה תבוא ותגיד, אני לא מרגיש טוב עם המצוות. בנית את הרגשות לגבי המצוות? אתה חושב שאתה תגדל ככה ילדים? לא בנית את עצמך איך תבנה אותם? לא בנית את עצמך איך הם ירגישו? אבל איפה אתה? בא בן אדם להתחתן, מי הוא? להתחתן זה רק לבדוק מי מתאימה לך? לא, להתחתן זה לבדוק מי אתה. כן? חתן וכלה צמים, בהרבה עדות, צמים ביום של החתונה, חוזבים בתשובה, אז אני אחזור בתשובה. מי אני? מה אני? צריך לקחת את החיים שלי ברצינות. אדם שנותן לרגשות שלו לגדול פרה, הוא לא הוא. בן אדם שסתם נסחף, נסחף ימינה, נסחף שמאלה, בנה מערכת שלמה של דברים מזויפים. הוא צריך לבנות אישיות אמיתית. קודם כל שהוא יהיה הוא. לבנות את הרגשות. דיברנו על זה קצת, איך בונים רגשות? זה עבודה גדולה מאוד. אף אחד לא יכול להיפתח להשתחרר מהעבודה הזאת. זה יותר עבודה ממקצוע, יותר עבודה משירות בצבא הקבע. זה עבודה מתמדת יומיומית. אדם צריך ללמוד את היסודות, להתחיל לבנות איתם, להתחיל לבנות ככה את החיים. אחרת, אדם מגיע לפגישת שידוך, הבחורה בראה אם יש לה עסק, לטוב או לרע. היא מתחתנת איתו, אחר כך הוא ישתנה, תהיינה בעיות גדולות. אחר כך הוא יוצא להשתנות, היא בכלל לא מתאימה למה שהוא מחפש עכשיו. אתה רוצה להגיע לפגישות, תראה כבר שאתה בתוך הבנייה. לא מצפים ממך להיות מושלם. אבל אם התחלת לבנות, אם אתה יודע את הכיוון, אז יש לך בסיס. יש לך את הנקודות היסודיות שאיתם אתה רוצה לבנות. הזכרנו כבר, בן אדם מגיע הביתה, אחרי יום עבודה, הילדים בוכים, עייפים, האישה מותשת. עם איזו אישיות הוא מתמודד? האישיות שלו, מה היה האישיות שלו? מה הוא בנה? הוא כועס פה, מתרגש שם, נכנס לדיכאון. לא רבותיי, יש בלי לעבוד על הרגשות, בן אדם לא יכול לחיות חיי יום יום בצורה נורמלית. לא לדבר על חיי מדינה, אבל קודם כל חיי יום יום. אז אנחנו מדברים על מציאות של המון המון עבודה. טוב, כך כתוב, אדם לעמל יולד. מי שפה, חלק מכם מאוד צעירים, תסתכלו על הדור מעליכם. מה עושה בן אדם? קם בבוקר, הולך לעבודה. יש עבודה יותר חשובה שאדם עושה בבוקר. לפני שהוא הולך לעבודה, הוא קם ומתפלל. תפילה נקראת עבודה. כך אומרים חז"ל. מה עושים בתפילה? אדם בונה כל בוקר את היחס שלו ליסודות של החיים. אתה קם בבוקר, מתחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אתה לא אמור לעשות את עצמך כאילו וטוב, אני, ואחר כך לשכוח את זה. אתה בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, בבקשה תבנה את בית המקדש. אתה אמור להכריז מה השאיפות שלך בחיים. לא שאחרי שעה אתה תבוא לעבודה בבית המקדש, עזוב את בית המקדש, עכשיו אני צריך לעבוד. לא. אתה עובד כי בזה אתה בונה את עם ישראל. וכשאם זאת הגישה שלך, אתה בן אדם שונה. אז אתה קם בבוקר, אתה מתחיל לעבוד. זה עבודה כללית. יש עבודה פרטית. השיבנו, אבינו לתורתך, אתה מבקש לחזור בתשובה. אתה אומר, תחנון, אתה המבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא. אתה רציני או לא רציני? לכן חז"ל אמרו שיהודי קם בבוקר והוא מתפלל לפני כל דבר אחר. אתה צריך להתלבש, שיהיה מכובד לתפילה. אז כל יום אתה עובד. אלא מה, התפילה זה בכל זאת, לא, אי אפשר לעשות בתוך התפילה את כל העבודה. התפילה היא תוצר או השיא של העבודה שאדם עושה גם בזמנים אחרים. אדם יושב כל יום, קורא, לומד את הספרים של גדולי ישראל שכתבו על כל עבודת הרגש, על כל עבודת הלב. הוא מסתכל, קורא, ואומר, רגע, אני לא שם, מה אני עושה? מתחילים לעשות חשבון, איך אני מתקן, איך אני מתקדם. אז הוא יכול לבוא על גבי זה, מחר בבוקר לתפילה, או באותו יום, במנחה או באביד לתפילה. ולהגיד, ריבונו של עולם, בבקשה תעזור לי, אני רוצה להיות יותר טוב. זו תפילה אמיתית. אבל אם הוא מזניח את עצמו, או אם הוא קורא בספר שאומר, אדם צריך להיות כזה וכזה, והוא יודע שהוא לא כזה. אחר כך הוא יבוא לקדוש ברוך הוא ויגיד, ריבונו של עולם, עזור לי, אני רוצה. אתה רוצה? אז מה עשית? כולנו מכירים דברים כאלה, ילד קטן בא ואומר, אני רוצה. אז נעלם לך, אתה לא רואה אותו. הוא עשה הצגה, הוא רצה לעשות רושם. כן, לצערנו אנשים, הבאתי דוגמה ילד קטן, אנשים מבוגרים עושים את זה הרבה יותר גבוה. הם מדברים עכשיו כל הזמן בכלי התקשורת על שחיתות שלטונית. על מה זה בנוי? זה בנוי על כך שאין לנו נורמה חברתית, שהיא על פי התורה צריכה להיות, של ישרות אנושית. כדי למנות בן אדם למשרה ציבורית, אנחנו צריכים לראות שהוא בן אדם. מה זה בן אדם? בן אדם שמתנהג בצורה חיובית, ישרה, לא מנסה רק לעשות רושם על אחרים, לא עושה מניפולציות כדי לקבל תפקיד. רואים את זה. החברים שלו קודם כל רואים את זה. היום, כדי לקבל תפקיד, אתה חייב לעשות מניפולציות. אחרת, מישהו אחר יבוא ויעשה וינצח אותך. אז אחר כך מתפלאים שיש שחיתות. קבעתם את כל המערכת כדי שאנשים הכי לא ישרים, ינצחו ויצליחו, או לא הכי לא ישרים. אבל אנשים שאין להם את המציאות האמיתית והנכונה של בניין האישיות. מה זה מנהיג אמיתי? פשוט מאוד, תסתכלו מה כתוב בפסוקים. המלך הראשון של עם ישראל, שאול המלך, באים למנות אותו מלך, מה הוא עושה? מתחבא, בורח. מה הוא עושה? זה מלך. לא האדם שמחפש את התפקיד ועושה את כל מה שהוא יכול לעשות כדי לקבל את התפקיד. אבל זה משתקף בחיים האישיים. מה אני עושה כשאשתי לא מסכימה איתי? יש, פעם קראתי בספר, סתם, ספר לא של יהודי, סתם גוי ישר. אומר, רבותיי, איך מגיעים לחיי משפחה טובים, נעימים? אני אספר לכם. כל בן אדם רב עם אשתו. אי אפשר לא לריב. אין דבר כזה, כולם מסכימים. אחרי שאתה מתחתן, בעשר הפעמים הראשונות שאתה תריב עם אשתך, תוותר לה. תן לה את ההחלטה. תעשה את מה שהיא רוצה.
לא משנה מה זה.
אם התחתנת עם אישה שמקבלת את הדברים האלה, עשר הפעמים הראשונות תוותר לה. טוב, מה קורה אחרי עשר פעמים? א', כבר התרגלת לוותר. ב', יש כבר אווירה משפחתית אחרת. יש כבר אווירה משפחתית של שיתוף פעולה, זה שייך גם לנקודה הבאה של נתינה. של אהבה, של יחס, כך מתחילים. מה זה אומר? זה אומר שאדם שבחיים, בונה חיי משפחה הזה שאני רוצה לקבל את שלי, זה לא בניין. זה חוסר בניין. זה יכול להיות הרס מוחלט. אז כך זה גם בפגישות. מה אתה מחפש בפגישה? לספק את הרגשות שלך? לתת לעצמך הרגשה טובה, ומה איתה? היסוד של פגישה, היסוד של קשר נישואין, צריך להיות נתינה. דיברנו על זה. כל בני האדם מתחלקים לנותנים ומקבלים. מה זה נותנים ומקבלים? אתם עכשיו, מה אתם עושים? אתם נותנים. למה? לא, אתם נותנים. סליחה, רבותיי, אני לימדתי גם בגיל של מה שנקרא יסודי, גם בגיל תיכון. אני יכול להגיד לכם כמה זה לא נעים לעמוד בפני קבוצה של אנשים שאני צריך לדבר איתם, וזה מפריע וזה מפטפט. דבר יותר פשוט מזה. אני רואה כשאנשים לא שמים לב, לא אכפת להם, לא מפריעים, רק לא מקשיבים. אתם נותנים לי הקשבה. אתם נותנים לי רצון לשמוע. אתם גם הרבה פעמים שואלים שאלות ומשתתפים ו... אתם נותנים לי. למה אתם נותנים לי? כי אתם באמת רוצים ללמוד. לא באופן אגואיסטי. באופן אגואיסטי, אתם תראו לפעמים בשיעור, יש אחד שמה שאכפת לו זה המחשבות שלו, הרעיונות שלו, פתאום הוא שואל שאלה, האם זה לא נכון שכך וכך וכך, ונותן הרצאה שלמה. הוא מנסה לנצל את הדברים של הרב כדי לאשר את הדעות שלו שהוא חשב עוד קודם. הוא לא נותן, הוא לוקח. רוב התלמידים פה נותנים. למה הם נותנים? כי הם לומדים בצורה אמיתית, כי הם רוצים להתקדם, הם רוצים לעזור, הם רוצים לסייע, להיות יותר טובים, לעבוד את הקדוש ברוך הוא, זה נתינה. הם רוצים לעזור לעם ישראל, זה נתינה. הם רוצים גם לבנות את עצמם כדי להיות אנשים יותר טובים, יותר אמיתיים, יותר מעולים, יותר קדושים, יותר טהורים. זה נתינה. כשאדם בא מתוך השקפת עולם של נתינה והוא פוגש את השני, הוא לא מתעלם מהרגשות שלו. אבל הוא שואל, והוא מקשיב, הוא נותן, הוא מעניק, והוא גם מקבל. כי גם לקבל זה נתינה. כן.
זאת אומרת שהגבר צריך יותר לשאוף לתת כמו שלקבל לאישה?
בוודאי. הגבר בוודאי צריך יותר לשאוף לתת לאישה מאשר לקבל, משתי סיבות. א', אם העיקר אצלו, הרוב אצלו יהיה לקבל, אז הוא כבר יגזים לכיוון הלא נכון. כן, היית עוד אומר לי חצי חצי, חמישים חמישים. אולי, אבל ודאי שצריך לנטות יותר לכיוון של לתת מאשר לקבל, כי אז בן אדם יוצא מאוזן. דבר ראשון. דבר שני, הגבר מטבעו פחות רגיל לתת מאשר האישה. נשים, במיוחד בנות, מתחנכות הרבה יותר היום לרקות, לנעימות, לחסד, לכל דבר, כל מיני דברים שקשורים לנתינה אנושית. גם לנתינה מעשית הרבה פעמים. מחנכים הרבה יותר את הבנות לזה. הגברים מקבלים פחות חינוך כזה. ולכן כדי לתקן, להתגבר על החולשות שלו, הגברים צריכים לבוא לקשר מתוך כיוון שהם חייבים לתת.
כך גם האישה?
כן, כך גם האישה. עכשיו, חלק מהנתינה זה להיות אמיתי. זאת אומרת, אם אני אתן ואתן ואתן ואגיד, טוב, נו, מה אכפת לי, לא נעים לי, אז אני אבטר. זה לא נתינה אמיתית. כי, לבטר במה? ביטאת כרגע על נוחיות, בסדר. אבל ביטאתי על הרגשות שלי, לא ביטאתי אותם, רק רגע. אתה חושב שכך בונים קשר בריא? צריך לתת לה להתבטא, וצריך לתת לה את הביטוי האמיתי של הרגשות שלך. בעדינות, בנימוס, בנעימות, אבל צריך שיתקר אותך. אחרת מה אתה עושה? אתה יוצר את הקשר בצורה מדומה? עכשיו שוב, צריך להזין את הדברים. אני סיפרתי לכם סיפור של אישה שאמרו לה לשקר. מה זה היה לשקר? לתת מחמאות. לתת מחמאות זה לא היה לשקר, רק שהיא כל כך לא הבינה מה זה מחמאה, כמה היא אמיתית, שהיא חשבה שזה לשקר. אז אמרו לה, טוב, אז תשקרי. לתת מחמאה זה דבר מאוד אמיתי, לשבח, להגיד את הדברים הטובים, אבל צריך גם להגיד דברים לא נעימים, בעדינות, בזהירות, אבל להיזהר, לא להשאיר כל מיני מוקשים שטוב, אתה הצגת את הפנים הכי יפות, לבשת מסיכה, התחתנת עם מסיכה, אחרי החתונה, תאמינו לי, אתם תובילו את המסיכה. ואז תתחיל לבעיות. אם אתה לא מברר עכשיו איפה אתה ואיפה היא, מי אתם ומה באמת הקשר ביניכם, אז אחר כך תהיה נצרות. אז נתינה, והמטרה היא לתת, והרוב הוא נתינה, אבל נתינה אמיתית. כן. לא, מה פתאום? אם התחתנת עם אישה שהיא גם רוצה לתת, כמה שתוותר לה יותר, אתה תקבל ממנה יותר אהבה ויותר התחשבות. זה מושג לגמרי מוטעה, כן? יש אומרים, אפילו עושים איזה טקס. מה עושים? לפי כשאתה, יש מושג כזה, אתה, אחרי החופה, אתה תדרוך על הרגל שלה. אחרת היא תדרוך על הרגל שלך. לא מכירים את זה? אתה תיכנס קודם לחדר. מי שעושה חדר ייחוד, מה שנקרא, אחרי החופה. אתה חייב להיכנס קודם. כל אלה מושגים מהגויים של שתלטנות גברית, והדברים האלה לא נכונים ולא אמיתיים, הם אמונות תפלות, בגלל שברגע שאתה מתחיל כבר בצורה כזאת של תחרות, כבר איבדת, כבר הפסדת. נישואים הם לא תחרות, הם לא מאבק לשליטה. נישואים הם שותפות מתוך רצון, מתוך שיתוף פעולה, ורק בצורה כזאת זה מצליח. לא בשום צורה אחרת. טוב, לפעמים האישה רוצה שתחליט. יפה מאוד, בסדר, אתה מחליט. יש מצבים שחשוב להחליט, אבל יש החלטה מתוך שיתוף פעולה. אישה שתלטנית, אם באמת האישה שתלטנית, אל תתחתן איתה. יש אנשים, יש גברים שתלטנים, יש נשים שתלטניות, אין מה לעשות. זה מידות, אדם שיש לו מידות לא טובות, מחפש רק את הסיפוק האישי שלו, הוא לא רוצה לתת, או שהוא רוצה לתת בצורה שלא אכפת לו על השני, כן? יש אנשים כאלה. כך, כך, כן? יש אמהות, אומרות לילד תמיד, תאכל, תאכל, אין לו תיאבון, לא מתחשק לו, אבל העיקר שהוא יאכל.
כמו שהאמא עובדת עצמה.
בדיוק, זה לא נתינה. זה נתינה מזויפת, זה קבלה, זה לקיחה במסווה של נתינה. סליחה, מה אמרת?
אני אומר שהילד לא תמיד יודע מה הוא רוצה.
בסדר, בעדינות, סליחה, ילד לא תמיד יודע מה הוא רוצה, אבל יש לדבר הזה גבול. נכון, יש מצבים שילד צריך לדאוג, צריך לדאוג לו לתזונה בריאה, צריך לדאוג לו שיוכל בצורה בריאה, אבל אם עושים את זה ביחס טוב, אז אתה לא רואה את המחזה הזה שכל הזמן האמא עומדת על הילד, תאכל, תאכל, תאכל. כשזה מגיע למצב כזה, או שהייתה פה טעות, לפעמים יש טעות של תקשורת, עוד לא הגענו לתקשורת. לפעמים זאת אמא שהיא שתלטנית, שהיא לא מבינה שהיא צריכה טובת הילד לא לפי מה שהיא מרגישה. היא הולכת לפי הרגשות האישיים שלה, כל כמה שילד לא יאכל, היא תגיד שהיא לא אוכלת מספיק. היא דאגנית והיא מטפלת ברגשות שלה, היא לא נותנת. כן? בסדר, עכשיו. ממילא, אמרתי, אם האישה היא באמת לא בעלת מידות טובות, אל תתחתן איתה. ולאנשים אותו דבר, אם הבחור לא בא מידות טובות, אל תתחתני איתו. זה דבר קריטי. עכשיו, אם באמת הדברים בנויים בצורה נכונה, אז אם אתה תוותר, יקרה אחד משני דברים. א', יהיה לה נעים, היא תאהב אותך, היא תרצה לעזור לך, היא תרצה לתת לך, ולפעמים תגיד, מה פתאום אתה מוותר כל כך הרבה? הפעם אני מוותרת. מה? איפה זה קורה? בזוגות רבים מאוד שבונים את חיי הנישואין על סמך נתינה ואהבה. אהבה אמיתית, לא התאהבות חיצונית.
שאלה.
כן.
יש בפגישה, אתה נפגש עם מסכה.
עם מי?
עם מסכה אתה נפגש.
לא.
לא. בגדול, אתה מציג משהו, והיא מציגה משהו, נחמד ויפה. כל עוד הם התחייבות, וכל עוד הם ילדים, וכל עוד הם צעות כלכליות, וכו' וכו' וכו'. עכשיו, דברים שזה בעצם איפשהו מפול מקום מסכה, אפילו בלי שלא ירצה לעשות מסכה, הוא רוצה להיות נחמד, הוא רוצה להיות טוב, אחר כך דברים משתנים לו במהלך החיים, ופתאום זה קורה דברים, ואז אומר, רגע, זה לא אותו, רגע, בית, זה לא מה שהייתי מפגע.
אתה רוצה, אתה אומר כך. לפני מצב של שני רווקים, רווק ורווקה, שנפגשים באופן תיאורטי, מנסים לבדוק אם להתחתן, זה אף פעם לא 100% יכול לבדוק מה יקרה כשהם יהיו בלחץ של חיי נישואים. קודם כל, אתה צודק. אין 100%. אנחנו צריכים לעשות את המקסימום, לעשות את זה ברצינות, באמיתיות, ולהתפלל לקדוש ברוך הוא שלא יכניס אותנו יותר מדי לניסיון. נכון? יש מקרים קיצוניים של טעות. אבל יש הרבה דברים שאפשר לבדוק. מה בודקים? א', אפשר לבדוק עם החברות שלה. מתוך שיתוף פעולה ומודעות עם המחנכים שלה, עם החברות שלה, איך שהיא מתנהגת עם החברות שלה זה הרבה יותר טבעי. יש תמיד מצבי לחץ ובדיוק צריכים לרוץ, צריכים לעשות כך, מי שהיא צריכה עזרה, היא צריכה עזרה. ב', גם כשהפגישות מתקדמות, בהתחלה אתם יושבים באיזה מקום נוטרלי, מדברים על כל הדברים בעולם, חשוב לדבר גם על דברים תכליתיים. אחר כך הדברים מתקדמים, נראה לכם שזה טוב, תלכו לבקר חברים נשואים עם ילדים קטנים. תראו איך בן אדם מתנהג בתוך מסגרת של משפחה. אנחנו הייתה תקופה שאצלנו בבית, אשתי ואני היינו מארחים הרבה מאוד בחורות רווקות. מדוע? כי הבחורים היו רוצים לעשות שבת באווירה תורנית, היו באים לאיזו ישיבה ומתארחים. ולבנות לא כל כך היה, אז היינו בשמחה, מארחים הרבה מאוד בנות רווקות, גם היום אנחנו עושים את זה. והיה דבר מאוד פשוט. רואים איך הבחורה מתנהגת? היא מציעה לעזור? כמה היא עוזרת? באיזה רצון היא עוזרת? באיזה צורה היא עוזרת? פשוט מאוד. אתה רואה תוך סעודת שבת אחת, אתה כבר רואה הרבה מאוד. אגב, גם לגבי בחורים.
המידע הזה עובר לבחורים אחרי זה?
מה?
המידע הזה אחרי זה עובר לבחורים?
מה עובר לבחורים? המידע?
כן.
תראה, אם מישהו שואל, יש כלל פשוט מאוד בשידוכים. כששואלים אותך, אתה לא אמור לבוא ולהתחיל לרחל ולהגיד הבחורה הזאת היא כך וכך וכך. אתה צריך לתת מידע אמיתי ממוקד. אם הבחורה היא לא בעלת מידות טובות, ואתה לא אומר, לא מזהיר את הבחור, אתה מכשיל אותו. בדיוק. וזה כתוב בהלכות לשון הרע, ואתם צריכים להיזהר. עכשיו, אני אומר לכם, בתור בחורים רווקים, גם תקשיבו היטב למה שאומרים לכם. לפעמים קורה, אני אתן לכם דוגמה בכיוון ההפוך. באה בחורה לרב במכון מאיר, ואומרת, כבוד הרב, אני הייתי רוצה בחור שישב הרבה שנים וילמד תורה. האם אתה יכול להגיד לי, טוב, אני לא יודע, לא לכל בחורה זה טוב, אבל נניח שבחורה שאלה כך. האם אתה יכול להגיד לי, אם הבחור הזה מצליח בלימודים שלו? אומר לה הרב, על איזה בחור את שואלת? על פלוני. את יודעת, פלוני הוא בחור עם מידות נהדרות. הוא כל כך עוזר לאחרים, והוא בחור נעים וטוב. באמת זה בחור מצוין.
הוא לא ענה לשאלה.
למה הוא לא ענה לשאלה? הוא ענה לשאלה. הוא ענה לשאלה בצורה זהירה. הבחורה שאלה האם הוא מצליח בלימודים, והתשובה היא לא, הוא לא מצליח בלימודים. אבל למה? מה? אז מי אומר? אולי בכלל הוא לא מכיר את הבחורה. אולי בכלל היא לא צריכה מישהו שמצליח בלימודים. למה לקלקל? אז הוא אמר לה את הנקודות הטובות של הבחור. אם מאוד אכפת לה ללימודים, או שהיא תשאל עוד פעם, או שהיא תבין לבד, או שהיא תשאל מישהו אחר, אבל היא יודעת שהיא לא קיבלה תשובה. לכן אמרתי, תקשיבו היטב, הרבה פעמים אנשים ששואלים אותם, מי שהולך לפי ההלכה לא יגיד דבר לא נכון. הוא לא ישלה, הוא לא יטעה, אסור לעשות את זה. מה הוא יכול לעשות? הוא יכול לא לענות או לא לענות בצורה כזאת שברור שאין פה המלצה, אין פה ציון 10 בתחום כזה וכזה. אז שימו לב רק. טוב, רבותיי, אנחנו נמשיך קצת.
רגע, אבל בחורה שואלת דבר כזה.
כן, אני לא יודע אם זה בסדר מצד הבחורה. זה עניין אחר. השאלה אם הבחורה צריכה לחפש למד לימודים, זה נברר עם הבנות. זה באמת לא תמיד נכון.
שאלה
הרבה. כן. אני אמרתי שלא לשקר, לא לעשות בחניסיון, כאילו כל הזמן מחמאות, שהכל בסדר, ובעצם זה לא. השאלה
אם מדי פעם יש מקום לשנות
מפני
דרכי שלום.
יש הרבה מאוד מקום למחמאות. אתה קצת
תרגמת
לא מדויק את הדברים שלי.
לא, המחמאות לא אמיתיות.
כל הזמן לתת מחמאות. מה זה מחמאה לא אמיתית? מחמאה לא אמיתית זה דבר שהוא הפוך מאמת, והוא יכול להזיק. זאת אומרת, אתה רואה שאשתך נאמר מתרגזת. אז אתה תגיד לה, תראי, יש לך כל כך הרבה סבלנות, תמשיכי ככה. זה אתה מזיק לה. אולי היא לא מבינה, אולי היא לא שמה לב שהיא מתרגזת, ואתה מעודד אותה. זה לא נתינה. זה לפני, ולא תיתן מכשול. אלא מה, אתה צריך כל יום להגיד לה, די כבר, אני צריכה יותר סבלנות, תפסיקי להתרגז. זה גם לא נתינה, אתה מעצבן אותה.
אז מה?
צריך לבוא ולעזור לה. איך עוזרים לה? קודם כל עוזרים לה מבחינה מעשית. למה אין לה סבלנות? היא עייפה, והילדים מנדנדים לה, והיא בלחץ. אז קודם כל עוזרים לה. עכשיו לפעמים אומרים, תראי, את עשית פה עבודה מאוד יפה, וכל הכבוד שהחזקת מעמד, אולי אבל כשהילד צעק, אולי כדאי, בואי נחשוב, אולי כדאי היה להגיב קצת בצורה אחרת. לא פשוט לשנות בן אדם ולתקן אותו. אבל אל תיתן לה מחמאה על זה שהיא צעקה על הילד. תיתן לה מחמאה על זה שעד עכשיו היא לא צעקה. תיתן לה מחמאה על מה שהיא עשתה טוב. יש המון דברים שאפשר לתת מחמאות. הרי כל אישה, כמעט כל אישה מנקה את הבית ועושה כביסות ומבשלת ומטפלת בילדים. כל הדברים האלה צריך לתת לה המון המון מחמאות חיוביות. כמה שנותנים יותר חיובי, זה נותן יותר אפשרות אחר כך לבוא ולתקן דברים שליליים. צריך המון המון ריפוד, המון המון בסיס חיובי. רק על גבי זה אפשר להגיד לבן אדם ביקורת, וגם זה צריך לעשות בצורה בונה וזהירה. אבל לא, 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 לא להגיד לה דברים חיוביים על דבר שהיא עשתה שלילי.
זה לשקר,
זה לא עוזר. לא, לפעמים יש סיפורים על גדולי ישראל שנתנו להם איזה מאכל שהם לא אהבו, והם אמרו איזה מאכל טעים. בדרך כלל בשבילנו זה בעיה, כי אם אנחנו נגיד איזה מאכל טעים, נקבל אותו עוד פעם. אנחנו רק נגיש, אנחנו רק נגיש לא טוב. לא, היו גדולי ישראל שאכלו כל החיים מאכל שלא היה טעים להם, כי הם העדיפו שהאישה תרגיש טוב. אבל רובנו לא עומדים בדבר כזה, אז לא כדאי שנעמוד בזה. אז אומרים, טוב, נחמד, המאכל השני היה מצוין, זה היה פנטסטי, זה בסדר. אז היא כבר מרגישה, אם זה בסדר, לא תרוץ לעשות את זה עוד פעם. הדברים האחרים יותר מוצלחים. טוב, עכשיו, בואו נשלים, אנחנו כמעט לקראת סוף הזמן, שעבדנו עד עכשיו על הסדרה, ואנחנו נשלים את הדברים בהמשך, אבל רק כדי לראות את כל המבנה, מתוך רגע שדיברנו על תקשורת. תקשורת היא קודם כל תקשורת אישית. תקשורת אישית בנויה על מה שדיברנו עכשיו, שזה שאדם בונה את רגשותיו, בא מתוך נתינה, ממילא בתקשורת הוא קודם כל מקשיב, חושב מה השני מרגיש, צריך, רוצה, ומתוך זה הוא בא ומבטא את עצמו כדי לתת, כדי ליצור את הקשר, כדי שהדברים יהיו מובנים ותהיה תקשורת טובה. זה תקשורת ברמה האישית, שוב, זה חשוב לפני הנישואין, בפגישות, זה חשוב אחרי הנישואין, זה חשוב בכל המערכת החברתית. אני אוכל בלי נדר בשיעור הבא. אנחנו יכולים להעריך בזה, ולא פחות חשוב מזה, וכאן אני חילקתי, בניגוד לנושאים הקודמים, שלמעשה כל הנושאים א' עד ד' שייכים גם לפרט וגם לכלל. בנושא תקשורת, אם אתם זוכרים, היו שני שיעורים על זה. יש תקשורת במובן האישי, שהוא גם כן קובע מבחינה חברתית. איך אני מדבר עם נהג אוטובוס, איך אני מדבר עם בעל המכולת, איך הוא מדבר אליי. זה חשוב מאוד. אבל יש תקשורת במבנה החברתי. מה זה תקשורת במבנה החברתי? האם אנחנו שומעים כל הזמן לשון הרע ורחילות והתקפות ושלילה, או שאנחנו בונים באופן חיובי? אפשר לבנות חברה על בנייה חיובית, על אידיאלים, על רצון חיובי, על עבודת השם. כשאדם חי וגדל בתוך חברה שהכיוון הוא כזה, זה גם משפיע עליו. וכשאדם חי, חס וחלילה, בתוך חברה שזה אחרת וזה הפוך, זה גם משפיע עליו. ואחד הדברים היסודיים שהרמב״ם כותב בהלכות, הוא שאדם צריך לחיות בחברה טובה וחיובית. ואם אדם אין לו חברה חיובית, שיברח. כי זה עד כדי כך קובע לחיים שלו. אז אנחנו לא הולכים לברוח עכשיו ממדינת ישראל, זה לא שבמקום אחר יש חברה יותר חיובית, יש הרבה דברים חיובים ממדינת ישראל, אבל אדם בהחלט יכול לבחור לעצמו חברה, שמסביב יש יהודים, שאכפת להם על תורה, ואכפת להם על השאיפות של עבודת השם, ושהאווירה של החברה לא בנויה על כל הרכילות, ויש יישובים שלמים שבאף בית אין טלוויזיה, ואין את כל השחיתות הזאת של ביקורת ושל ללכלך אחד על השני. ובצורה כזאת אפשר לבנות חברה מתוקנת. כן? אז הבאתי את היישוב בתור דוגמה, צריכים לבנות חברה כזאת גם בתוך העיר. כן? אחד הדברים המיוחדים בעיר זה שיכולה להיות חברה של אנשים שהם גרים אחד עם השני, טוב, שיוצאים החוצה למכולת אולי פוגשים משהו אחר. אבל לבנות קודם כל חברה בריאה. בריאה ואמיתית ושואפת לטוב ולחיוביות. ואז הדברים האלה כמובן מקרינים פנימה. עכשיו זה גם כן, שוב, זה נוגע לפרט כמו לכלל. איך אנחנו בונים חברה בריאה? טוב, כולם יקומו, עכשיו אנחנו הולכים להקים יישוב. טוב מאוד. מי ששואל איפה. יש כאן כבר כמה יישובים כאלה. יש גם יישוב של מכון מייריקי. אבל...
איזה?
איתמר. אבל... ברוך השם, אנחנו, יש כבר יישובים, ומצווה להקים עוד יישובים כאלה, ועוד חברות כאלה. אבל קודם כל שכל אחד ידע מה הוא רוצה. מזה זה מתחיל. אתה הולך להתחתן, שיהיה ברור לכם שאתם מחפשים, וזה עניין עקרוני לגור בחברה כזאת. אז טוב, התחתנתם. כרגע אי אפשר. אתם במכון מאיר, רוצים לגור קצת ליד מכון מאיר, יש גם חברה של מכון מאיר ברוך השם, אבל בואו נראה לאן יוצאים, מה השאיפות, לאן אני רוצה, לאן אני פונה ללכת בעוד שנה שנתה. ברגע שהדברים מתחילים, נבנים, כל בית זה תא, כל בית זה אבן בניין בעם ישראל. ומתוך זה, לאט לאט, העם יותר ויותר נבנה. יש יותר ויותר אבנים בריאות, הבניין הולך ועולה בצורה יותר ויותר בריאה. אז בזה, כן, הייתה פה בקשה להרחיב יותר בדברים האלה, אנחנו לא נספיק היום, אבל בעזרת השם אנחנו נמשיך בשבוע הבא. תודה.